ובוקר טוב, שואל פלוני שלום הרב, למה יש צורך שירושלים תימסר לעם ישראל ולא תהיה אוניברסלית במהותה ושייכת לכולם שווה? יש שני אופנים להיות אוניברסלי. יש אוניברסלי חי ויש אוניברסלי מנוטרל. אוניברסלי מנוטרל, הכוונה מוזיאון לכל הדתות, ואז אפשר להסתובב, לראות את הכותל, לראות כיפת הסלע, כנסיית הקבר. בעצם זה הופך להיות גן ארכיאולוגי. ואז זה חסר משמעות מבחינת ההתפתחות של עולם הערכים ושל התרבות העולמית. לעומת זה, כאשר ירושלים נמסרת בידי אומה שהיא אוניברסלית במהותה, שיש לה מסרים אוניברסליים, אז היא באמת הופכת להיות אוניברסלית באמת, ועל זה נאמר ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ג של ספר במדבר, בפסוק למד ב'. אז האמת היא, סוף פסוק למד א', צריך קצת להסביר יותר, כי חזק הוא ממנו. מה הטענה של המרגלים כשהם אומרים חזק הוא ממנו, חזק כביכול מהקדוש ברוך הוא, חלילה? ההסבר הוא שהם אומרים שמכיוון שיש לאדם בחירה חופשית, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ידרוש מן האדם לעמוד בניסיונות של הארץ. כלומר, זה כהבדל בין המפקד העליון לבין מי שנמצא בשטח. מי שנמצא בשטח מבין את הדברים יותר. מה זה השטח? השטח זה ארץ ישראל, שהיא בעלת אופי חזק מאוד. הרי איך כתוב בפרשת ואתחנן? כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם. כלומר, הם הבינו שמה שקרה לכנענים, ההידרדרות המוסרית של הכנענים, איננה תולדה של מקרה, אלא המפגש עם הארץ. גם בספרה כתוב, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, שארץ ישראל היא זו שגרמה להם. זאת אומרת, כיוון שארץ ישראל היא מקום מאוד חי, אז עוצמות החיים מוכפלות שם פי כמה וכמה, ולכן יצר הרע הוא גם יותר חזק. ולכן אי אפשר שלא נדרדר ונגיע למצב של השחתה, שהיא זו שגרמה בסופו של דבר את השמדתם של הכנענים. לכן הם אומרים, לא נוכל להיות אלם כי חזק הוא ממנו, מהקדוש ברוך הוא, שדורש מן האדם התנהגות מוסרית, אבל בארץ ישראל אין לנו כוח כזה. כפי שמבואר בפסוק אחר כך מיד למד ב', ויוציאו דיבת הארץ אשר תראו אותה, אי בני ישראל למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה? אפשר, בדרך כלל, מי שאוכל זה היושב, הוא אוכל את הארץ. כי האדם אוכל את הפרה, הפרה אוכלת את העשב, והעשב אוכל את האדמה. ואז יוצא שיש התעלות של הארץ אל מדרגת האדם. היושב הוא האוכל. מה שאין כן בארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת שהיא קובעת את האופי של האדם. אם היא קובעת את האופי של האדם, אז כוחו של האדם מול הארץ חלש מאוד. ולכן אנחנו לא יכולים לעמוד במה שהיא מייצגת. וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. אנשי מידות, הכוונה אנשים גבוהים. אפשר להבין את זה גם על דרך הדרוש. מידות, משון מידות הנפש. או נגיד את זה אחרת. הארץ מגדילה את מידותיו של האדם, כלומר את המבנה הנפשי שלו, היא מוציאה אל הפועל, היא מגשימה אותו באופן רחב יותר. זה דיברת הארץ. כי זה בא לומר מה היא עושה. זאת אומרת, זה אנשי מידות, זה מגדיל את כוחות הנפש. הגדלת כוחות הנפש זה מסוכן. כמו שמצאנו למשל, שבדורות שלפני המבול היו חיים הרבה יותר זמן מאשר אחרי המבול. מדוע? כי אחרי המבול היה צריך להקטין את קומת האדם, שלא יעשה רעות גדולות. אז זה נכון שזה ויתור מסוים, זה ויתור על עוצמת החיים, אבל מצד שני יש שמירה מוסרית. וכמו שאדם אומר, אני לא רוצה לעמוד בהתמודדויות קשות, למרות שאם אני אעמוד זה זכות גדולה, אבל מכיוון שיש גם סכנה גדולה של נפילה, אני לא מעוניין. זה המשמעות של אנשי מידות. ושם ראינו, ומלא גם זה דיבת הארץ, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. מה זאת אומרת? בני ענק מן הנפילים. מן הנפילים הידועים, כן? כמו שכתוב בספר דברים, אשר ידעת ואשר שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק. ואני בעינינו ככה... מה? אנחנו ראו רק ארבעה, הם יבינו שזה מייצג. כלומר, אם אני אביך ארבעה רפאים, ארבעה נפילים, אתה מבין שיש אוכלוסייה שלמה מאחורי זה. כן? כלומר, אתה מניח. כמו שאמרו, וזה פירייה. הביאו רק רימון אחד. אבל על מהרימון הזה אתה לומד על כל הרימונים. מה אתה אומר? הוא אומר שיש עוד ענקים. כן, בקריאת ספר. נכון. טוב, אבל הם ראו רק ארבעה. הם, כן, אחימן ששד ותלמה, ידיע ענק. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. טוב, נדעו את הדרשות המפורסמות, שמי שרואה את עצמו כחגב, אז באמת ככה הוא נראה בעיני אחרים. השאלה היא, מה פירוש הביטוי וכן? וכן, יכול להיות שזה זכר של המילה קינה. קינה, כלומר, הם היינו בגודל לא רק של חגבים, אלא של קינים, עוד יותר קטנים. וזה מובא כך ממדרש רבה, שבמדרש כתוב שהם שמעו את הענקים אומרים ביניהם, ראית קינים וחגבים, כן? כלומר שיברו על המרגלים, קינים וחגבים. אז וכן לשון קינה. כן? החגבים זה יצור קטן, אבל גם יצור שאוכלים אותו. זאת אומרת, זה בא לומר, הם רצו גם לאכול אותנו. כן? ותיסה כל העדה, פרק י' ד' א', ותיסה כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. עכשיו, מי זה, מה זה בלילה ההוא? הרי לכאורה הם לא חזרו בלילה, הם חזרו ביום. כן, אז אפשר לומר, עכשיו בסדר, כל הסיפור הזה נמשך הרבה זמן, הגיע עד הלילה, אז בחו בלילה. אבל מה זה כזה חשוב שזה היה בלילה ולא ביום? אלא הם בוכים על מצב שהופך להיות מבחינתם לילה, שזה מבשר את הגלות, שהיא הלילה של עם ישראל. אמרו חז"ל, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. מה המשמעות של הדבר הזה? בחייה לדורות? מה זה, כאילו, זה עונש? מה זה? או, כפי ש... פרופסור עמנואל לוינס היה אומר, זה פתרון לבעיה של המרגלים. כלומר, המרגלים אומרים, אנחנו נדרדר. הארץ אוכלת יושביה, מה יהיה איתנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לדאוג. יש מנגנון ויסות שמונע את ההידרדרות המוחלטת. מהו אותו מנגנון? תשעה באב. בזכות תשעה באב, עם ישראל לא קלה. כי כל הרייך כתוב, ונושנתם בארץ וישחתם, אז עבוד טוב ודון. ומה זה? כלומר, אם אתם תישארו, חזל אמרו, מניין ונושנתם שנים, שזה 852 שנה, אין לכם תקומה. מה קרה? גלו אחרי 850 שנה. על זה נאמר, וישקוד השם על הרעה להביאה אלינו. זאת אומרת, שקדוש ברוך הוא הקדים בשנתיים לבנושנתם, כך שבעצם לא הגענו לעומק ההידרדרות האפשרי, וכך ניצלנו. זאת אומרת, כל פעם שצריך להוציא, שעם ישראל עלול להגיע להידרדרות כמו זו של הכנענים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות, ואז אנחנו ניצלים. זה בעצם עומק הדברים בפרשת ויתחנן. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבון תובדון מהר מעל האדמה. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמת ישבינו. אם תאריכון ימים עליה, אז ישמד תשמדון. לכן, יש פתרון, זה תשעה באב. אז תשעה באב זה שסתום בטיחות של ההיסטוריה היהודית, שמציל אותנו, ויבכו העם בלילה ההוא, ועל ידי זה הם זכו לתשעה באב, לכן גם זה אחת הסיבות שבתשעה באב לא אומרים תחנון, שהוא נקרא מועד, כי זה מסתיר בתוכו את הממד החיובי של היום הזה. אז זה בעצם... ההתחלה של מהלך היסטורי שלם, כמו שכתוב בספר תהילים, שאז נקבעה הגלות. רבי חנניה